שלום, ואנחנו בפרק השני מתוך סדרה של שני פרקים על אמנות בינלאומיות עם דוד פטר מפורום קהלת, ובפרק הזה עסקנו באופן ספציפי באמנת איסטנבול, שהיא אמנה שהממשלה הקודמת בראשות בנט רצתה לחתום עליה, והייתה סכנה מאוד גדולה שהאמנה הזאת תיכנס לתוך הדין הפנימי של מדינת ישראל. בפרק דוד ממש עובר על הסעיפים המרכזיים של האמנה ומנסה להראות איך דבר תמים שנחתם בחתימת ידו של שר ומובא לאישור הממשלה יכול להשפיע השפעה קרדינלית על החיים של כולנו מבלי בכלל להיות מחוקק בכנסת, וכמה שהמסלול הזה הוא מסלול בעייתי מבחינה דמוקרטית. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוד.
שלום.
אז אנחנו היום בפרק השני שלנו ביחד. פרק הקודם דיברנו על אמנות, על משפט בינלאומי באופן כללי, על איך מיישמים אותו, אם דרך מאמרים ואם דרך חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה. ובפרק הזה אנחנו ננסה לגולל איזשהו סיפור שכבר סופר במספר פודקאסטים שאני מאוד אוהב, ביניהם שומר סף של גלי טאוב. הוא דיבר ככה קצת על אמנת איסטנבול וניסה להסביר מדוע היא כל כך גרועה. הוא דיבר על זה כבר בחודש אפריל-מרץ, כשעוד הדבר הזה היה באמת בשלבים מוקדמים, אבל מאז האמנה המשיכה להתקדם, וממש הגיעה אל סף הממשלה, כשהיא כמעט מקודמת, ודרך כלל יכול להיות שגם היא בסופו של דבר תאושר. כרגע המצב באמצע יוני 2022, הוא שהאמנה הזאת כרגע כנראה לא תתקבל, והשיחה שלנו היא רק בוא נצפה את הבאות, את האמנות הבאות, את כל אותם נורמות בינלאומיות הבאות שעומדות להתקבל, ולהבין את הסכנה הגדולה לעצמאות שלנו כמדינה לאומית, מדינה יהודית ודמוקרטית שרוצה דין משל עצמה, מפני כל מיני אמנות כאלה שבאות ובעצם מכילות עלינו דין בינלאומי, גם בלי להציב פה טנקים על אדמת ישראל ולכבוש אותנו.
כן, אז אולי בעצם נפתח באיזושהי תמונה כללית על מה בעצם אמרה אמנת איסטנבול, ממש בקצרה בהקשר הזה. הנחת היסוד של האמנה היא, האמנה הכותרת שלה היא מאבק באלימות כנגד נשים ובאלימות במשפחה, בהחלט כותרת שהייתי אומר שהיא קונצנזוס, אין הרבה נושאי קונצנזוס שאפשר לסמן אותם.
זה בעד מה שטוב.
בהחלט, בעד מה שטוב, אבל גם בלי ציניות, בהחלט כותרת חיובית מאוד, וזוכה לקונצנזוס כמעט אבסולוטי. אלא שאמנות כוללות הוראות ולא רק כותרות. ואם אנחנו מסתכלים על ההוראות של האמנה, אז אם אנחנו מסתכלים פה בהקשר הזה על ההוראות של האמנה, אנחנו רואים הנחת יסוד שמקיפה את כל האמנה כולה. הנחת היסוד היא שמופיעה ממש בפתיח, זה לא פרשנות שלי, זה מילולית מה שמופיע באמנה.
רגע, הנחת יסוד זה כל ההועילים של המשפטנים, אנשים רגילים, אתה יודע, קוראים את החוזה של שכר דירה, אז הם נוטים לקרוא את ההועילים, אומרים, מה זה כל המלל המיותר הזה? נגיד, חוזה של שכר דירה, חוזה של שכרת דירה לשנה, שנתיים ועשר, אז הועיל והבעלים, או והמזכיר, מחזיק דירה ברחוב בוגרשוב 42 בתל אביב. עכשיו, אם הדבר הזה לא מתקיים, כל החוזה נופל, כי אם הוא לא מחזיק בדירה, אם הדירה לא שלו, אם הוא בכלל סתם מתחזה, אז זה לא רלוונטי, ואז החוזה בטל מעיקרו.
נכון, מדויק.
עכשיו, הועיל והדירה היא במצב נהדר, משופצת להנהלה, והועיל והצדדים רוצים לכרות חוזה. עכשיו, אם אחד הצדדים לא רוצה, אם אחד הצדדים סתם חתם על הדבר הזה, חשב שהוא לא זה. אז הדברים האלה כתובים לא מיותרים ומאוד חשובים, וכל הדברים הדקלרטיביים האלה הרבה פעמים משמשים אחר כך לפרשנות של החוזה, לסעיפים מאוד כאילו טכניים כמו הסוחר יעביר צ'קים, אז אני עברתי צ'קים בכלל בשביל לשלם על הלוואה שהוא נתן לי, לא על שכירות, אומרים לו, לא, 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 אתה חתמת על משהו, והועיל כתוב שאתה רוצה להזכיר את הדירה, אז אל תספר שזה על ההלוואה. היה חוזה, נכון, היה חוזה לסחירות.
נכון, נכון, מאוד תיארת את זה מאוד מדויק, הרבה פעמים לדוגמה בחוזה סחירות, אתה אומר מראש ראיתי את הדירה והיא טובה בעיניי ואני מקבל אותה as is, כמו שהיא, אין לי שום תלונה, ולכן יש פה גם השלכה אופרטיבית, לדוגמה שאני לא יכול בהמשך לבוא ולומר, היה פגם בדירה. עכשיו, אם נסתכל בדיוק על הנחות היסוד הללו של האמנה שמופיעות במפורש בטקסט.
שכל האמנה זה חוזה בעצם פשוט בינלאומי.
נכון, חוזה בין מדינת ישראל לשחקנים אחרים בזירה הבינלאומית, בהקשר הזה מועצת אירופה. אז הנחת היסוד המרכזית, שהיא התשתית של כל האמנה, היא שיש מאבק בין מגדרי, בין המין הגברי למין הנשי, ולכן, היות שיש מאבק בין מעמדי מהסוג הזה, כל אירוע אלימות נקודתי כנגד נשים, בין אם זה אלימות במשפחה, בין אם זה אלימות פיזית, אלימות כלכלית, אלימות פסיכולוגית, אלימות רגשית, הגדרת האלימות היא מאוד רחבה. כל אלימות מהסוג הזה היא בסך הכל הופעה נקודתית של רדיפה מגדרית רוחבית. כלומר, כשם שלהבדיל, אירוע חבלני נקודתי בגבעה הצרפתית פה קרוב אלינו, זה לא אירוע מבודד מהקשר, אלא יש לו מניע לאומי, יש לו מניע לאומני, שהוא מופיע אחר כך גם באנישה ובמשמעויות החוקיות שלו. כך, למעשה על פי האמנה, כל אירוע אלימות, בהגדרתו הרחבה ביותר, כנגד נשים, הוא חלק מהמאבק בין המין הגברי למין הנשי. ולמה זה כל כך חשוב? כי המשמעות היא לדוגמה שהאמנה בהמשך, בסעיפים 59, 60, 61, קובעת שכל אישה שחוותה אלימות, כאמור בהגדרה מאוד רחבה, היא זכאית למעמד של פליט. על פי אמנת הפליטים, המשמעות היא שמדינה שאליה היא מגיעה חייבת, על פי האמנה, להעניק לה מעמד באותה מדינה. מדוע? שכן היא נמלטת מרדיפה. זה לא אירוע פלילי, משפחתי, טרגי, מצער שלה, אלא היא נמלטת כשם שנמלטו היהודים, כשם שנמלטים היזידים, כשם שנמלטים הפלון גונג, כשם שנמלטים אנשים שרודפים אותם על רקע השתייכותם הקבוצתית, כי היא לא חוותה אלימות במישור המשפחתי בלבד, היא חוותה אלימות מגדרית. זו ההנחה.
ואז אי אפשר לתת צו הרחקה רק כנגד הבן זוג שלה שתקף אותה, אלא בעצם צריך לתת צו הרחקה כנראה כנגד כל הגברים באותה מדינה. מה לעשות שאותה מדינה היא כנראה לא מדינת חוק מתוקנת, איי-איי-איי, ואז היא מבורכת למערב שגם התלג שלו במקרה, סתם במקרה יותר גבוה, ויש מערכת חוק שמתפקדת בצורה הרבה יותר טובה, אז שם היא תגיע למנוחה ולנחלה, כי זו מדינה מתקדמת שפועלת כנגד אלימות של גברים כנגד נשים, כלומר שבמדינה הזאת, אותה מלחמה היא במצב שהוא קצת יותר רגוע, והיא תמצא שם מקום להניח את הראש, ולא לפחד מהאלימות המגדרית המשתוללת.
נכון, ולכן האמנה הזו היא כל כך בעייתית, כי למעשה היא מחייבת, כל מדינה להעניק מעמד, מדינה חותמת, מחויבת להעניק מעמד למעשה לכל אישה שמגיעה וטוענת שהיא חוותה אלימות, והדבר הזה הוא בעצם הצהרה מראש, אפריורית של כל מדינה, שלמעשה היא פותחת את שעריה, כי למעשה האלמנט המגדרי, המאבק המעמדי הבין-מגדרי, הוא גובר על כל אינטרס לאומי.
גם למדינה יש אינטרס לבוא ולשמור על, נקרא לזה, קבוצה אתנית אחת שתהיה במדינה, נגיד שרוב הישראלים יהיו יהודים, או נגיד 99.999% מהיפנים יהיו מאתניות יפנית, אז אם מגיעה אישה גרמניה שחוותה אלימות בגרמניה, מגיעה ליפן לראות את הדובדבנים הפורחים, אבל היא אומרת, חוויתי אלימות במשפחה לפני חודשיים בגרמניה, ואני פה אני מרגישה הרבה יותר בטוחה בקרב היפנים, אז יפנים תחתום על האמנה הזאת כמובן, לא, היא לא תחתום, כי היא מדינה שממש מגנה על גבולותיה כמו שצריך, אז היא תוכל להגיע לשם בלי לשאול את משרד ההגירה היפני, בלי להתייעץ עם הרשויות ביפן, כי פשוט היא חתמה על האמנה, ולכן כל הרשויות ביפן כפופות לאמנה, ומכיוון שכך, אז הגבולות פתוחים בפני כל נשות העולם בעצם להגיר ליפן.
בעיקר העולם השלישי, כי האמנה למעשה קובעת שאלו צריכות להיות מדינות שלא מעניקות שום הגנה, מספקת בסטנדרט מערבי.
במילים האלה?
כן.
ומה עם טורקיה, שאמנת איסטנבול נקראת על שמה?
אז טורקיה חתמה על האמנה, היא פרשה לאחר מכן מן האמנה, היום היא לא חברה.
בגלל אמנת איסטנבול לשעבר.
אמנת איסטנבול לשעבר, בדיוק. אולי צריך לקרוא אמנת קושטה. עכשיו, צריך לומר שלמעשה מתוך הנחת היסוד שעליה דיברנו, יש גם את סעיפי החינוך באמנה. סעיפי החינוך בעצם אומרים, היות שכל הופעת אלימות כנגד נשים, היא הגיעה על רקע אותה רדיפה בין מגדרית, ולכן אנחנו צריכים לעקור מן השורש, עוד בשלב החינוך המוקדם, את כל מה שמכונה באמנה, סטריאוטיפים מגדריים ופרקטיקות מסורתיות, שמנציחות את הסטריאוטיפים הללו.
זאת אומרת, בגן, אם אתה תיתן, אם גננת באה ונותנת לילד לשחק בטרקטור, ולבת לשחק בבובה, אז זה מנציח את הסטריאוטיפים המגדריים, שנשים אמורות יותר לטפל, וגברים יותר אמורים לעסוק בתחום השיפוצים, או יותר נכון, אם הגננת רואה גם ככה את הילד משחק בטרקטור הצהוב הגדול, שעושה רעש, והבת משחקת בבובה, היא צריכה כמובן לקחת בכוח, את הטרקטור מהילד ולתת אותו לילדה ולהפך, ואם הם בוכים, אז לא נורא, זה חלק מהמלחמה בסטריאוטיפים המגדרים.
אז אני משער שחלק מהמאזינים ישמעו אותך ויגידו, טוב, אלו גוזמאות והפרזות של ימנואידים. אלא שאם אנחנו מסתכלים...
אני לא ימני בכלל.
אני, כן, בסדר. אז אני מדבר ב...
אל תכפיש.
כן, כן. אז אני אומר, אם לדוגמה, עבודת מחקר שאני עשיתי במסגרת פורום קהלת, עברתי על דוחות הפיקוח של מועצת אירופה, יש להם גוף פיקוח שנקרא גרביו, גוף הפיקוח הזה עובר בין המדינות החתומות, וכותב דוח, בין דוח גולדסטון לעניין אמנת איסטנבול, ואתה רואה בדוחות הללו בדיוק את הלך הרוח, ובדיוק גם את מנגנוני האכיפה. ואני אדגים, אנדורה מקבלת ציון לשבח. מדוע היא מקבלת ציון לשבח? כי היא הכניסה למערכת החינוך ממש מגלי גן, תוכנית לימודים שעוקרת, ואני מצטט כאן, את המיתוס של אהבה רומנטית. והדבר הזה הוא הכרחי בעיניהם, כי יש כאן בעצם דימויים סטריאוטיפים של גבר ואישה, שמופיעים בספרי הלימוד שלהם, של אתה רואה דמויות אבא, דמויות אמא שנישאים,
או נגיד בנשיקה, למה רק האישה מרימה רגל? אולי בספרי ילדים, הגבר צריך להרים רגל בנשיקה, והאישה צריכה לעמוד איתן ובטוח, בשני רגליים.
אני רוצה להגיד לך משהו. נניח, אני פה פחות עוסק בתוכן עצמו מבחינתי, אם רוב בפרלמנט הישראלי רוצה לשנות את ספרי הלימוד, כך שלא יהיה שום מזכור לדברים הללו, ולא יהיה אבא עם תיק ג'יימס בונד שהולך לעבודה, ואמא עם סינר, מבחינתי זה בסדר גמור, ככה הרוב החליט, הכל מצוין, אני לא נכנס לתוכן.
אני חושב שהממשלה אמורה לחוקק בתחומים האלה בכלל.
אני מסכים, אני בהחלט...
זה לא בסדר גם זה אוכל דמוקרטית, כלומר, במובן הזה אני ליברל קצה, לא מוכן שהממשלה תתערב לי בחינוך הילדים, כמובן, אני מורה, אני חלק מערכת החינוך, אז אני צריך לעשות חלק מהדברים שהממשלה מחליטה, אבל כעמדה ערכית זה חמור מאוד.
אז נפתח אולי את הדיון הזה בהזדמנות אחרת, אבל אני רק אומר, מבחינתי פה התוכן הוא פחות העניין. העניין הוא שאנחנו בעצם עושים אאוטסורסינג לאחד ממאפייני הליבה של עצמאות פוליטית ותרבותית, של מדינת לאום עצמאית, החינוך. ואנחנו בעצם אומרים, מועצת אירופה, גוף חיצוני, הוא יבוא ויפקח ויעבור על ספרי הלימוד. וממש אנחנו רואים שהם עוברים על ספרי הלימוד בכל שכבות הגיל, ולדוגמה, מדינות שהציעו, מעין קורסי בחירה לתלמידי תיכון ולתלמידי יסודי שהם יכולים לבחור שיעור שעוסק בסוגיות של אמנת איסטנבול, של אותו מאבק מגדרי ואלימות על בסיס מאבק מגדרי, אבל הלימודים הללו הוצאו כלימודי רשות, המדינות הללו ננזפו, הלימודים הללו חייבים להיות לימודי חובה, כי כאשר אתה רוצה למגר את האלימות, לא יכול להיות שזה עניין של רשות. זו הנחת היסוד. ואנחנו רואים את אותו דבר, גם בתחום ההגירה, אנחנו רואים התערבות פולשנית מאוד של מועצת אירופה, באמצעות גוף הפיקוח שלה, אנחנו רואים התערבות בשאלות של מהו הרף הראייתי שהמדינה דורשת מאישה שמספרת את הסיפור שלה, אם הרף הראייתי גבוה מדי, נוזפים באותה מדינה.
כלומר, זה רף ראייתי של הרגיל של המשפט הפלילי,
הרגיל, בדיוק.
הרגיל זה גבוה מדי,
נכון.
אבל רף שאומר, שנייה, יש פה מילה של אישה מול מילה של גבר, אנחנו מעליפים את המילה של האישה, כי זה חלק מזה סיסטמיק מלחמה פמיניסטית, או סיסטמיק ששוביניזם, זה הרף הנדרש הוא רף טוב, שזה כמובן רף של מילה מול מילה, הוא רף מאוד בעייתי במשפט הפלילי, ולרוב לא מרשים על דבר כזה, או לפחות לא הרשיעו עד נקרא לזה אמצע המאה ה-20 על מילה מול מילה.
צריך לומר שאנחנו נראים פה על המשפט המנהלי, ששם בכלל הרף הראייתי מלכתחילה הוא מאוד נמוך, וגם זה, הרף הרגיל, הוא היה גבוה מדי לטעמה של מועצת אירופה.
אתה יכול להדגים?
בוודאי. אם אתה רוצה להרשיע אדם בפלילים בעבירת אלימות במשפחה, זה צריך להיות מעבר לכל ספק סביר. זה שהדבר הזה הוא קצת נשחק בדין במערב באופן כללי, אבל עדיין אנחנו מדברים על רף ראייתי מאוד גבוה. כאשר מתעורר ספק, אפילו שסביר מאוד שהוא ביצע את העבירה, בהחלט ניתן להגיע לזיכוי, לפחות במישור התיאורטי. במישור המנהלי, די בחשד מבוסס, סביר מאוד שהאדם ביצע את זה, וזה מספיק. כלומר, זה שאישה מספרת סיפור, ואתה נוטה לחשוב שהסיפור הזה הוא מהימן. ללא ראיות...
איזה מישור מנהלי בכלל יש באישה מספרת סיפור? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
המישור המנהלי הוא מגיע פקיד גבול, פקיד הגבול שומע את הסיפור, והוא לא מקבל שום אינדיקציה פוזיטיבית שמדובר בשקר. הוא לא מקבל סיפור...
לא אומרת, היה דרקון ירוק,
נכון, הוא לא מקבל איזשהו סיפור הכחשה. עכשיו, באותו רגע שזה המצב, על פי מועצת אירופה, אין לך כמדינה זכות לסרב לא רק את הכניסה שלה, את חייב לתת לה מעמד. עכשיו, אנחנו מדברים פה בעצם על התפרקות טוטלית של כל מה שאנחנו מכירים כגבול, בשם רעיונות שהם מעבר ללאומיות, רעיונות של סולידריות מגדרית, כמו שהיה פעם סולידריות מעמדית של הפרולטריון, אנחנו רואים היום סולידריות שהיא מעל הלאומיות. במובן הזה אני חוזר קצת לקריאה של ז'בוטינסקי של אחד נס, אנחנו צריכים לזכור קודם כל מה היררכיית האינטרסים של מדינת ישראל. קודם כל, אנחנו צריכים לדאוג שנשאר מדינה יהודית ודמוקרטית. חלק מזה זה ניהול האוכלוסין שלנו. אנחנו לא יכולים להתפרק לחלוטין מגבולותינו, בשם איזה משהו שנשמע טוב, נשמע אסתטי. בעיניי, אגב, הכנסה בלתי מבוקרת של המהגרים היא רק תפגע בביטחונם של נשים, וכל אישה שמסתובבת לדוגמה בשכונות שיש בה מכת הגירה מאוד מאוד קשה, יכולה להעיד שהיא בהחלט לא בטוחה יותר מאותה תופעה.
אבל נראה שהתופעה הזאת, או האמנה הזאת, אמנת איסטנבול, עתידה להכניס כמעט אך ורק נשים לתוך המדינות, הקולטות, ונשים לרוב, ברוב המוחלט, לא גורמות בעיות אלימות, לא גורמות פגיעה מינית, וזה נכון, אתה יודע, אמפירית.
נכון.
אז איזה סכנה זה יכול לגרום שפתאום, אתה יודע, 20 אלף נשים מגיניה או מחוף השנהב יהגרו לנו לדרום תל אביב, איזה אלימות הם יגרמו?
אז התרחיש הייחוס פה הוא לא אלימות משתוללת ברחובות, זה לא תרחיש הייחוס. תרחיש הייחוס הוא שאנחנו צריכים להתמודד איתו, זו שחיקה של מדינת ישראל כמדינת לאום עם רוב דומיננטי יהודי.
כן, ואתה אמרת לפני כמה משפטים שזה עתיד אולי לפגוע עוד יותר בנשים, ההגירה הבלתי מבוקרת הזאת.
אם אנחנו נחיה במדינה שבה יש קבוצות מיעוט רבות מאוד במדינת ישראל, הנורמות שאנחנו מכירים כנורמות ישראליות מערביות, שבאוכלוסיות המרכזיות במדינת ישראל אנחנו רואים שיעור אלימות מאוד מאוד נמוך ביחס למערב אגב, לפי חלק מהמדידות אולי אחד הנמוכים ביותר במערב, יש מחלוקת כיצד מודדים את זה, הדברים הללו ישחקו מאוד מאוד מהר, ואנחנו רואים את זה כבר היום, כאשר אתה מגיע לכל מיני אקס-טריטוריות במדינת ישראל, שבהם יש נוכחות מאוד מאוד גדולה של הגירה בלתי חוקית. עכשיו, אתה בהחלט צודק שנשים מהוות סכנה פחותה יותר במישור האלימות, צריך גם לזכור שיש כאן ילודה, ואת זה אי אפשר לשכוח, וילודה אפילו גבוהה, והדברים הללו משפיעים גם לאורך עשרות שנים. אבל הנקודה המרכזית היא שלמעשה הרוב היהודי הולך ונשחק במדינת ישראל. ואם אנחנו דימנו על מעל 80% יהודים במדינת ישראל, לפני 20 שנה, 15 שנים, אנחנו רואים ירידה תלולה במספרים הללו, אנחנו רואים גם תופעה, אגב, במסגרת העלייה, אנחנו רואים שחיקה מאוד מאוד גדולה באחוזי היהודים, וכל השיח הזה בכלל...
זה חוק השבות.
זה חוק השבות.
מי שעולה,
נכון.
עם הדגלים הקטנים האלה, המגניבים, והקבלות פנים של אולי נפש בנפש, אולי ארגונים אחרים, חלקם הגדול, או אפילו רובם, דהיום, 2022, לא יהודים.
נכון. אנחנו מדברים על מצב שבו רובם אינם יהודים, יש מדינות, הסטטיסטיקה מתחלקת במדינות, יש הבדלים מאוד גדולים, יש מדינות שבהם אנחנו מדברים על מעל 80% שהם אינם יהודים. כך שבמידה מסוימת תופעת העלייה היום היא תופעה שדורשת התייחסות, חשיבה אסטרטגית של מדינת ישראל. אבל אם נחזור לאמנת איסטנבול, אנחנו רואים פה תהליך מאוד מאוד מדאיג, שבו בעיניי אני חושב שללא קשר אפילו לשאלת העמדה האישית של מי מהמאזינים ביחס למה עושים עם פליטים, מה עושים עם מבקשי מקלט, התחייבות מראש של מדינת ישראל לתת מעמד לכל אישה שבפיה סיפור על פגיעה, וזה לא חייבת להיות פגיעה פיזית, כאמור, הדבר הזה בעיניי, בקונצנזוס הישראלי, אם אתה חושב על זה מראש, הדבר הזה צריך לדחות אותו מכל וכל. והדבר הזה היה אמור להיות בלב המיינסטרים הפוליטי.
אבל עד עכשיו אנחנו דיברנו בעצם רק על התוכן של האמנה. נכון. עוד לא דיברנו על השתלשלות הסיפור, כיצד אמנה באמת שמשפיעה על המדיניות בצורה כל כך קיצונית, ואולי על המדיניות הכי חשובה, בסופו של דבר יש מספר דברים כל כך קטן שגם הימין וגם השמאל מסכימים שמדינה צריכה לעשות. זה בקרה על הגבולות, מניעת אלימות על ידי משטרה, מניעת אלימות מבחוץ על ידי צבא. אלה הדברים שגם הליברטריאנים וגם השמאל הכי קיצוני מסכימים שממשלה צריכה לעשות. ויש כאן נגיעה דווקא בדברים הכי הכי יסודיים של ממשלה, זה הכל, כל גוף פוליטי או כל מדינה מבוססת על הדבר הזה, על שמירה על גבולות, שמירה על ביטחון, אכיפה של חוזים, אבל אכיפה של חוזים היא לא נוגעת, אבל באמת מדובר פה בדברים הכי 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 בסיסיים של כל מדינה, ואם היא נוגעת בדברים האלה, וכמובן גם מכריחה את הממשלה באיזושהי מנגנון פיקוח, לבוא ולהשקיע המון המון תקציבים בחינוך מגדרי, בכל הדברים מהסגנון הזה, שכמובן שנויים במחלוקת, הרי מערכת החינוך החרדית לא תיתן לדבר הזה להיכנס, ואז יגידו להם אין בעיה, אז אתם לא קוראים שום תקציבים, והערבים לא ייתנו לזה להיכנס, ואז גם אולי יגידו להם את זה, אלא אם כן יהיה זעם בלתי נשלט ברחובות, ומדובר פה בהשפעות אדירות, שאמורות להתקבל רק על ידי הממשלה, בלי תקציבים, בלי נקרא לזה חקיקה פנימית.
נכון, עכשיו צריך לשים לב גם למשמעות של זה מעבר. סעיף 9 לאמנה, מחייבת מדינת ישראל לממן עמותות שעוסקות בסוגיות של האמנה. כלומר, יש כאן מנגנון מאוד חכם אפילו במישור הטקטי-פוליטי של מועצת אירופה. כל מדינה שבה הסוגיה הזאת נכנסת, עצם קיומו של סעיף 9 שמחייב הזרמת מימון לעמותות הללו, מייצר באותו רגע עשרות לוביסטים למען האמנה.
כן, למען האמנה. מראש, עוד לפני שהיא נחרטה.
מראש, עוד לפני שהיא נחרטה. שכן העמותות הללו שעוסקות בקידום הסוגיה הזאת, יודעות שיש כאן פתח פשוט לעתינים של תקציבים. והדבר הזה אגב לא נאמר בשום גילוי נאות של האנשים שעסקו בסוגיה הזאת, לא נאמר בגילוי נאות ברעיונות שהם התראינו שהם עתידות להרוויח, עתידות ועתידים להרוויח כסף ממעבר של האמנה הזאת. בעיניי זה דבר שהוא לא ראוי, מינימום זה גילוי נאות שאתה עתיד להרוויח מהדבר הזה. אבל אנחנו רואים כאן משהו נוסף. אנחנו רואים כאן מצב שבו יש סוגיה שלא נעים לגעת בה. ברגע שבכותרת יש אלימות כנגד נשים, המון המון נבחרי ציבור, המון המון אנשים שעוסקים במדיניות, משכו ידיהם מהעניין הזה. הם פחדו להצטייר כאנשים שתומכים חס וחלילה באלימות כנגד נשים. זה נחשב נושא טאבו, נושא שלא נוגעים בו. גם אני, כשהתחלתי לחקור את הנושא הזה, והתחלתי לכתוב על כך חוות דעת וניירות עמדה, הזהירו אותי.
חברים.
חברים, הזהירו אותי. תשמע, אתה נוגע פה באש, תיזהר. זה צובע אותך, זה מסוכן, זה נראה לא טוב, זה יצייר גם דברים שתכתוב בעתיד בצורה יותר קיצונית, אבל ברגע שאתה מצליח להושיב בן אדם, להקשיב עד הסוף, מה מופיע באמנה, עוד לפני הפרשנות, לפני השערות, יש לי גם הרבה השערות על מה עתיד לקרות בהמשך עם ישראל תחתום, על זה דברים שייחודים לישראל, סליחה, אבל רק אם נתבונן מה יושם במדינות אחרות, זה שבטורקיה נזפו במדינה על כך שיש שם חינוך בהפרדה, באיטליה נזפו על בתי ספר קתולים, במדינות כמו איסלנד, ספרד, נזפו בהם שהם לא הקימו מרכזי קליטה לפליטות מגדר, לא הניקו ייצוג משפטי במימון המדינה לכל אישה שבפי הסיפור וכו' וכו'. הרבה מאוד ממצאים על איך הדבר הזה יושם במקומות אחרים, אתה מצליח להושיב אדם, הוא יגיד לך, תשמע, ללא קשר לעמדות ימין, שמאל בהקשר הזה, כל עוד אתה לא שמאל רדיקלי מאוד ש... פשוט כופר בצורך הלאומי לשמור על הגבולות, כל עוד אתה בקונצנזוס הציוני פחות או יותר, הוא יסכים איתך שיש כאן בעיה. ועדיין, הרכבת דוהרת קדימה, והגענו ממש עד סף האישור בממשלה.
דיברת מקודם על זה שבכל אמנה צריך לבוא ולהסתכל כמו בחוזה להשכרה דירה, שיש מה שאתה מקבל ויש מה שאתה נותן. אז נראה שאנחנו נותנים פה המון, ומה אנחנו מקבלים? היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
בסופו של דבר, מה שאנחנו מקבלים כאן זה הצטרפות לאיזושהי אמנה, שיוצרת הרגשה של השתתפות במטרה חיובית, חשובה, טובה. אנחנו חלק מהטובים. אבל אין כאן איזושהי תמורה דיפלומטית ברורה. אני רוצה לומר כאן דבר נוסף. מועצת, אנחנו לא חברים במועצת אירופה. מועצת אירופה יזמה את האמנה הזאת.
כן, אנחנו... מועצת אירופה זה בעצם אחד הגופים שנמצאים בתוך האיחוד האירופי. יש להם פרלמנט ויש להם מועצת אירופה ויש להם נציבות ויש להם כל מיני גופים שהם בין ממשלה למחוקק, כזה אף פעם לא ברור באירופה. באיחוד האירופי, מי מחוקק שם ומי מבצע שם.
נכון, במועצת אירופה, אגב, יש גם חברות שהן היום כבר שהן לא מאירופה, אבל זה בהחלט גוף שהוקם באירופה, גוף בינלאומי שאמור להסדיר אמנות, נורמות מסוגים שונים, ויש מדינות שהן במעמד משקיפות, ביניהן ישראל, ארצות הברית, קנדה, יפן. המשקיפות לא הצטרפו לאמנה, ארצות הברית לא הצטרפה לאמנה, ארצות הברית באופן כללי נזהרת מאוד מאמנות שיש בהן נורמות פוזיטיביות, כלשהם שמכילות משהו, הם נרתעים מזה, בצדק אני צריך לומר. קנדה, אולי המדינה המערבית המתירנית ביותר במדיניות ההגירה שלה, אולי המדינה שנוקטת בשערים הפתוחים ביותר היום, אם אתה מגיע עם מקצועות מסוימים, אפילו מעודדים אותך כלכלית להגר לשם. הרבה מאוד, אגב, מהמסתננים בישראל שעוזבים מרצון, עוזבים לקנדה, היא לא הצטרפה לאמנה. יפן, כמו שציינת.
יפן, goes without saying,
כן,
באמת.
כמובן, יפן, מדינת לאום שדואגת מאוד לזהותה, כמובן לא הצטרפה למנה.
לא, אבל באמת, 99, בוא נגיד את זה שוב, 99.9% מהאזרחים היפנים, או ממי ששוהה ביפן, הוא מאתניות יפנית. זאת אומרת, אין שם שום הגירה, whatsoever. ואפילו חלק מהאנשים שהגרו החוץ מיפן, נגיד, היורדים מיפן, נגיד מישהו שירד לסין, ל-5-7-20 שנה, בלי שזה איזשהו מקרה מיוחד, הוא גם לא יכול לחזור ולהיות אזרח, כי האזרחות שלו נשללת, מה פתאום עזבת את המדינה.
נכון, יש שם גאוות יחידה מאוד
קיצוני,
חזקה.
הם קיצוניים מאוד.
עכשיו, צריך לומר, אני מרגיש שרגע נעלה רמה אחת מעל הדיון המשפטי באמנה, אני מרגיש שיש איזה ירידה בלגיטימציה הציבורית, בשיח הציבורי, לדבר על הצורך שלנו להישאר מדינת לאום. זה נהיה משהו שהוא כמעט בחוגים מסוימים על גבול הגזענות לדבר עליו. אני חושב משהו שהיה לב הרעיון של המפעל הציוני. אני חושב שמדובר בתהליך מאוד מסוכן שאנחנו צריכים ביודעין לעצור אותו. אני חושב שאנחנו צריכים ביודעין, ממש במכוון, לדבר על הסוגיות הללו, לא להירתע, לקרוא לילד בשמו. כן, אנחנו רוצים מדינת לאום. כן, אנחנו רוצים מדינה שיש בה רוב משמעותי של יהודים. זו התכלית של הגעתנו הנה במסגרת המפעל הציוני.
ושאותם יהודים בעצם מחוקקים לעצמם את החוק. זאת אומרת, זה לא שסתם יש פה רוב של יהודים, נכון. ובסופו של דבר החוקים שלנו הם חוקים נכון, של אירופה.
נכון, אנחנו רוצים להיות בני חורין. היהודים בני חורין. יהודים בני חורין המשמעות היא שאנחנו גם מחוקקים לעצמנו, קובעים את גורלנו. אנחנו הדמוס של הדמוקרטיה הישראלית. הדבר הזה, אגב, אם מתבוננים בהיסטוריה היהודית, היה מעט מאוד זמן. אין הרבה שנים במהלך ההיסטוריה היהודית שבאמת היינו ריבונים לגורלנו, ואנחנו צריכים לשמור מכל משמר על הפלא הזה שיש לנו בידיים. עכשיו, בהקשר הזה, אנחנו רואים כאן באמנת איסטנבול, שנבחרי הציבור צעדו ממש על סף תהום, והמערך המקצועי שעטף אותם, הייעוץ המשפטי, ועבודת משרד החוץ, וכל המערך השלם של עובדי המדינה, שהיו אמורים לבוא ולנבחרי הציבור, לא להגיד להם מה לעשות, לשקף להם, חבר'ה, שימו לב איך האמנה הזאת יושמה באירופה. משרד החוץ לדוגמה, הייעוץ המשפטי לממשלה, שימו לב מה ההשלכות המשפטיות של אימוץ האמנה. אתם תחליטו האם אתם מעוניינים או לא מעוניינים. הדבר הזה הוא לא נעשה. הוא לא נעשה, ושרי הממשלה למעשה התקדמו בלי עבודת מטה רצינית. אנחנו רואים את זה לדוגמה במכתב שהוציאה איילת שקד, שרת הפנים, לגדעון סער, מכתב מאוד מפורט, כאשר היא הבינה מה בעצם קורה באמנה הזאת, כתבה מכתב של 8 עמודים, והיא כותבת במכתב עצמו, אני לא הבנתי מה אנחנו מקדמים. עכשיו אני מבינה ואני מבקשת לבלום. עכשיו, עצם הסיטואציה הזו, שלא הכינו את שרי הממשלה כראוי, זה דבר שדורש בדיקה. זה דבר שדורש קבלת אחריות.
אבל מי האנשים? זאת אומרת, עד עכשיו הזכרת פה שני שמות. גדעון סער, איילת שקד, יופי. איילת שקד במחנה, נקרא לזה, של הלאומיים הטובים, 10 מעלות ימינה, וגדעון סער במחנה של הרעים שמקדמים אג'נדות בינלאומיות. מי האנשים בייעוץ המשפטי? מי האנשים במחלקת ייעוץ וחקיקה? איזה ארגונים קידמו את זה? זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד נזהרים בכפופות של משי להגיד ארגונים מסוימים שמקבלים תקציב, אבל בסופו של דבר, אנחנו נמצא את אותם שחקנים גם בסיבוב הבא. כדאי מאוד שנכיר מי הם האנשים, מי הם הארגונים שעושים את הדברים האלה.
אתה בהחלט צודק. הארגון המרכזי שקידם את האמנה הזו זה מרכז רקמן, שיושב באוניברסיטת בר אילן, בראשות פרופסור אלפרין קדרי. ארגוני נשים נוספים קידמו את זה בכל הכוח. אנחנו רואים גם במשרד המשפטים, אנחנו רואים קבוצה של אנשים שהזדהו אידיאולוגית, כמו עורכת הדין דינה דומיניץ, שהזדהו אידיאולוגית בהחלט בצורה כנה עם הדבר הזה, ולכן קידמו אותו. ואנחנו רואים שלא היה שום גילוי נאות, כמו שאמרנו, על המשמעויות של זה מבחינת מימון. מדינות, אגב, מדינה חתומה, מקבלת ברגע שהיא חותמת שאלון. השאלון הזה, אחת השאלות המרכזיות שמופיעות בו, תארו לנו כיצד אתם מממנים את אותם עמותות שעוסקות בסוגיות הללו. זו השאלה, אחת השאלות הראשונות שמדינה נשאלת. ואם היא לא מממנת, היא ננזפת. והמדינה גם צריכה להוציא לאוטסורסינג לאותם עמותות, שירותים, כמו לדוגמה, ראיונות לאותם נשים זרות שמבקשות מעמד. מי שיבצע להם את הראיון, שיתעד את העדות שלהם, אלו אותן עמותות, ולא פקיד הגבולות, וכולי וכולי, וכמובן הדבר הזה בשכר ובתשלום מלא. אנחנו רואים פה בעצם מערך שלם של אוטסורסינג לאותן עמותות. הדבר הזה הוא לא היה גילוי נאות על הדבר הזה. המשמעויות של זה מבחינת דוחות הפיקוח לא נעשה. זהות האנשים בגורם המפקח, ועדת גרביו הזו של מועצת אירופה, שחלק מהם פעילים אנטי-ישראלים בולטים, שהופיעו בכנסים, כנסי BDS, כנסים רדיקליים מאוד, אחת הבחירות ביותר באותו גוף פיקוח לפני כן, הייתה פעילה בכנסיית הסיוע הנורווגית, שזו, בטח רוב המאזינים לא יודעים מה זה, זה גורם שמממן את אותם אקטיביסטים אנרכיסטים ביהודה ושומרון, שמתעמתים עם חיילי צהל, מדי פעם הם חוטפים קאט בפנים, מי שזוכר את הוידאו עם, שרצו מהדבר הזה, חלקם מגורשים ממדינת ישראל, ממש האנרכיסטים, הגרעין הקשה ביותר שמפריע לחיילי צהל, אלו אנשים שנמצאים בוועדות הללו. הם כתבו דוחות בעבר במסגרת האום, האנשים שנמצאים שם ומעורבים, יועצים מקצועיים, אקדמיים אמנת איסטנבול, כתבו דוחות על כך שהריסת בתי מחבלים זו פגיעה באישה הפלסטינית. כלומר, אנשים שמבחינתם הכל נגרר לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה גם כן סכנה שהגורמים המקצועיים, בין יתר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שיינדורף, שפרש רק לאחרונה והוחלף כרגע, היה אמור לשקף את זה לנבחרי הציבור, לשרי הממשלה. חבר'ה, יש כאן חשיפה של מדינת ישראל גם במישור הישראלי-פלסטיני. אלו אנשים שהתפיסת עולם שלהם היא, וזה נאמר, כן, זו לא ספקולציה שלי, רק בחודש מאי היה כנס בנושא הזה של כל המעורבים באמן, בירדן, כאשר נושא הכנס היה, האלימות שחובות נשים פלסטיניות נובע מהכיבוש. כלומר, התסכול של הכיבוש גורם לאלימות גם בתאים המשפחתיים. אבל הדברים האלה מופרכים, מרחיקי לכת, והדברים הללו לא שוקפו לנבחרי הציבור.
אבל כל נשמע פה עדיין קצת תמים, תסלח לי. כי אנחנו יודעים כמה קשה לקדם דברים בכל גוף ממשלתי. כל אחד מאיתנו יודע כמה קשה, אתה יודע מה, לעשות הדבר הכי פשוט, להוציא דרכון. הגופים הממשלתיים נעים לאט, נעים בצורה, עם חוסר חשק, בשר, רוצה לקדם איזה משהו. אז גם אם הדבר הזה לא שוקף לו עד כדי כך, בסדר, אבל כנראה מישהו קידם את זה ממש על מבארים מלאים. לא רק השרים לא מספיק אמרו להם, וגדעון שר אמר, זה נראה טוב, זה נשמע טוב, וואלה, קראתי קריאה חטופה, והדבר הזה שם אותי במחנה הנאור, ואני הוזמן לקוקטלים. אבל יש כאן גם כנראה גורמים, בתוך משרד המשפטים, כאן אני משער, שהם באמת קידמו את זה בצורה מאוד 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 חריפה, עד כדי כך, ששר המשפטים אולי לא רצה להתעמת איתם, הוא אמר, מה, נשמע סך הכל בסדר. אולי הייתה פה איזה העלמה של עובדות, אבל מי קידם את זה? מי באמת דחף את הדבר הזה מאוד קדימה מתוך משרדי הממשלה?
אז הדברים הללו הם הרבה פעמים לא גלויים לציבור, וזה גם כן חלק מהבעיה.
וגם לא לאנשים כמוך שמעורבבים ושמשקיעים בזה לילות כימים?
אז חלק מהדברים גלויים, חלק מהדברים אינם גלויים, אבל בוודאי הם לא גלויים במישור הציבורי, באופן מספק, כדי שיהיה אפשר אפילו לבקר את אותם אנשים כראוי. אבל מה שאני יכול לומר בהקשר הזה, זה שנבחרי הציבור הגיעו ממש על סף חתימה, כאשר אף אחד במערכת הציבורית, מקרב עובדי המדינה, הייעוץ המשפטי, משרד החוץ, לא תיאר להם בצורה מקצועית, פשוטה, פורמלית, שחור על גבי לבן, איך הדבר הזה מיושם במדינות אירופיות שכבר חתמו. הדבר הזה הוא פשוט בעיניי בלתי נתפס. בלתי נתפס. עכשיו צריך גם לומר דבר נוסף בהקשר הזה. הקמפיין שנועל לטובת האמנה היה אגרסיבי מאוד. רק לפני מספר ימים בעיתון ידיעות אחרונות היה מאמר שכותרתו הייתה כל מי שנלחם כנגד אישור אמנת איסטנבול, דמן של הנרצחות על ידיו.
נרצחות האפריקאיות.
לא, לא, לא.
שהם כרגע באפריקה.
לא, לא, זו לא הייתה הכוונה.
לא, אבל זה מה שהאמנה אומרת.
הכוונה הייתה של אותו מאמר, שכל אישה שנרצחת בישראל היום, בתוך המשפחה, היא נרצחת בגלל שהאמנה עוד לא אושרה. כי האמנה תיצור, תחולל כזה שינוי חברתי עמוק, שלא יהיו יותר נרצחות. כפי שאמרה, ראש, איך זה נקרא, נציבות לזכויות מעמד האישה, משהו כזה, הרשות למעמד האישה. קוראים לזה, היא אמרה בדיון בכנסת.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
רצח נשים, אלימות כנגד נשים זו מגפה איומה. בהחלט צודקת. דבר מזעזע ומחריד, goes without saying. מיותר לנהל זה דיון.
עצמו, לא המעשה עצמו. לא התפוצה שלו. כי התפוצה שלו בישראל הוא בעיקר בחברה הערבית. הרוב הנרצחות, הרוב המוחלט שלהם הוא בחברה הערבית, או לא רק בחברה הערבית. על ידי ערבים שרוצחים הרבה פעמים את בנות הזוג היהודיות שלהם, שהם לא חלק מהחברה הערבית. אבל באופן כללי אנחנו מכירים את התופעה הזאת, בעיקר בחברות הרבה יותר פטריארכליות.
אז יש ייצוג יתר, מעבר לשיעורם באוכלוסייה של הערבים בתופעה הזו, אבל בהחלט לא ניתן לומר שתופעה רק...
זה לא פי 2, פי 3 או פי 4, זה פי 10 מחלקם באוכלוסייה.
אז אנחנו רואים לדוגמה בחלק מהשנים, שיש 55% מהנרצחות, תלוי בשנה, כן, הדברים הללו משתנים, 55% מהנרצחות הם במגזר הערבי, כאשר שיעורם באוכלוסייה הוא 20 וקצת, כך שאנחנו רואים בהחלט ייצוג יתר, אבל לא ניתן לומר, כמובן לא ניתן לומר שמדובר בתופעה שהיא אך ורק שם, ובכל מקרה, גם אנחנו דואגים לכל אזרחית שנרצחת ולכל אדם שנרצח, טרגדיה איומה, goes without saying, אני לא חושב שעל כך אנחנו דנים כאן מן הסתם, אבל מה שנאמר שם בדיון בכנסת זה שהתופעה היא איומה, והנה יש לנו בהישג יד, אני מצטט, חיסון. יש לנו חיסון לתופעה הזו. ואיך אפשר להיות, איך אפשר להביט במראה שיש לנו את החיסון בהישג יד ואנחנו לא לוקחים אותו?
איך אפשר להיות בצד הלא נכון של ההיסטוריה?
בדיוק.
כמו שאובמה אמר.
כן, עכשיו אני חושב שיש כאן, מעבר לחשיבה נאיבית, יש כאן מניפולציה. וצריך גם לומר שכאן מניפולציה ביודעין. אני לא חושב שמישהו מאמין שמדובר כאן בחיסון, אני חושב שמישהו מאמין שמדובר כאן בביאור נגע האלימות באמצעות חתימה לאיזשהו נייר, ואנחנו פשוט מדברים פה על השתקה אלימה של כל ניסיון ענייני לבקר את האמנה הזאת, שכן אם אתה מבקר, יש לך דם על הידיים, וזה נאמר, גם לי באופן אישי זה נאמר, שהעמדות שאני מבטא בהקשר הזה הן מסוכנות, שזה אומר במילים פשוטות, תסתום את הפה. אלא שאני כמעט, ואני הייתי מאוד מאוד, התבטאתי הרבה סביב האמנה הזאת, השתדלתי אגב, למעט בדעות אישיות. אני בסך הכל מתאר איך האמנה יושמה באירופה, אני בהחלט יכול לדבר על העמדות האישיות שלי, אני בהחלט מתנגד לאמנה, אני חושב שהאמנה שגויה, אבל אני חושב שמי שצריך לקבל את ההחלטה, אלו חברי הממשלה.
לא הכנסת?
אז שאלה טובה, מי אמור לקבל החלטה בהקשר הזה?
לא על פי הדין המצוי. בדין הראוי, דבר כזה חזק, כזה משמעותי.
אני בהחלט.
הרי דיברנו בשיחה המקדימה שלנו, שלא רק אמנה כזאת, שהיא באמת מולטילטרלית, כלומר, בין כל כך הרבה גורמים, זה אמנה שגם כנראה גרמניה וספרד ונורווגיה וכו 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 וכו, גם הסכם בילטרלי, כלומר, נגיד, אמנה כלשהי, בין ישראל לירדן, שירדן אחרי תקבל כך וכך אלפי קילומטרים רבועים משטחה של מדינת ישראל, כלומר, תיקון גבול, זאת גם אמנה. יכולה גם להתקבל בממשלה בלי אישור של הכנסת.
אני בהחלט חושב ששכחנו משהו, שהיינו צריכים לרשת מהבריטים, ירשנו הרבה דברים מהבריטים, ולצערי לא ירשנו מספיק דברים אגב מהבריטים בירושת השיטה שלנו.
כן, יש להם מערכת משפט נהדרת.
וירשנו בעצם מכונה עם כמה גלגלי שיניים חסרים. אז אחד מגלגלי השיניים שחסרים, זו תרבות של עליונות הפרלמנט.
ווסטמינסטר.
כן, עכשיו, אנחנו שכחנו את זה שהמייצג המשמעותי ביותר של הריבונות שלנו כאזרחים, זה הפרלמנט, זה בית הנבחרים, זה הכנסת. והממשלה היא בסך הכל איזשהו גוף ביצועי, רשות מבצעת, גוף ביצועי של בית הנבחרים. ולכן בהחלט אמנה שכוללת הוראות פנימיות, בוודאי ראוי שהיא טובה בפני הכנסת.
או הכרעות תקציביות, שמקובל שבכל שיטות המשפט כמעט, או בכל שיטות המשפט האנגלו-אמריקאיות, כשכל דבר שנוגע איכשהו לתקציב, עובר דרך הפרלמנט, היינו ערך, שוב כל מי שיש לו קצת גוון אנטישמי בדם שלו, אז גפני, כמה שאוהבים לסנות גפני, כיושב ראש ועדת הכספים, כל יכול, זאת ועדת הכספים של הכנסת, ולכן היא כל יכולה, כי היא לא של הממשלה, היא של הכנסת. גם דברים קטנים בדרך כלל עוברית דרכה, שינוי תקציב מסעיף כזה לסעיף אחר בתוך אותו משרד, נגיד בתוך משרד החינוך, יש להם תקציב של מיליארד, שמיועד למשהו אחד, ורוצים להעביר 10 מיליון מפה לשם, אז צריך הרבה פעמים אישור של ועדת הכספים, שהייתה ברשות גפני הרבה מאוד שנים.
נכון. והאירוע כאן הוא אירוע באמת מרחיק לכת, שאנחנו צריכים גם להסיק מסקנות, גם על האיכות של השירות שקיבלו כאן נבחרי הציבור, וגם על ההשלכות לעתיד של אמנות דומות. אנחנו רואים שהקמפיין הזה לא נעצר בעד האמנה הזאת, הוא לא נבלם, ואנחנו רואים לדוגמה...
הוא לא נבלם? אנחנו כרגע ביוני 2022 לא רואים את הדבר הזה הולך לסוף?
אנחנו כרגע, על פי הצהרת שר המשפטים גדעון סער, בבחינה מחודשת של הנושא, אנחנו רואים הרבה מאוד מאמרים שנכתבים כרגע, מעין סבב בית של הקמפיין, על כך שכל מי שלקח חלק בשכנוע נבחרי ציבור, יש לו דם על הידיים, ניסיון הכפשה, השחרה, כתבתי על זה אגב מאמר בעיתון הארץ, על כך שצריך מאוד מאוד להבחין בין טענות במישור האסתטי, לטענות במישור הפוליטי ובמישור המדיניות. לטעון אתה מכוער, העמדות שלך מכוערות, זה לא טיעון. זה בסך הכל לקרוא לעדר במשרוקית, תסלדו ממנו, תתרחקו ממנו, אל תקשיבו לו. אבל
כאשר... אסירו ממך עוקב בטוויטר? לא, אני באמת שואל. אסירו? יש לך פחות עוקבים בשבועות האחרונים?
אז אני לא, האמת שאני לא בדקתי קורלציה בהקשר הזה, אבל כאשר העמדות שמושמעות, אני בהחלט קשוב, ואני רוצה גם אולי להיות פרקליטו של הצד השני, חס וחלילה לא השטן, ולהסביר מה הנימוק בהקשר הזה, בעיניי הטוב ביותר, שאני אגב שמעתי רק מאדם אחד, לא מזהב הגלון, ולא מרות אלפרין קדרי, שמעתי רק מאדם אחד, חבר כנסת אלון טל. חבר הכנסת אלון טל אמר, אני נותן פה פרפרזה למשהו שהוא אמר, פחות או יותר. הוא אמר, כשאתה רץ לבד, אתה רץ יום, יומיים, אתה מתעצל, אתה מפסיק לרוץ. כשאתה בקבוצת ריצה, אתה פתאום אתה רץ, אתה מתמיד, כי יש לך מוטיבציה חברתית ותמריצים ולחידות חברתית. הוא אמר אותו דבר. ברגע שהרבה מדינות מתחייבות לאותו דבר, ואתה יודע שמסתכלים עליך, אז לא נעים לך, אז אתה מתחייב, הדברים יוצאים אל הפועל. וזה בעיניי הנימוק החזק ביותר של תומכי האמנה, ואולי אני פה נותן להם מתנה חינם של טיעון.
נותן להם דלק.
כן, נותן להם דלק, אבל אני חושב שצריך, אני לוקח את הטיעון הטוב ביותר שלהם, ואני מנסה להתמודד איתו. ואני חושב שבהחלט זה נכון. בהחלט יכול להיות שמדינת ישראל תשנה את המדיניות שלה הרבה הרבה יותר מהר, אם היא תשנה את האמנה, אם היא תחתום על האמנה, מאשר אם היא לא תחתום על האמנה. מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה מה שאנחנו צריכים במדינת ישראל? האם במדינת ישראל חסרים חוקים נגד אלימות? האם זה מה שחסר לנו? או שמה מה שחסר לנו זה ענישה, אכיפה, טיפול משטרתי הרבה יותר טוב במתלוננים שמגיעים לתחנת המשטרה? האם אלו הדברים שחסרים לנו על פי דוחות שנכתבו, על ידי הממ"מ, על ידי שופטים בדימוס שהתכנסו לוועדה מיוחדת לעניין הזה? הבעיות בישראל הן לא בתחום החקיקה בכלל. לכן, מה שנשאר איתו זה התחייבויות כלפי המישור הבינלאומי, לתקן את החקיקה כך שהיא תהיה מחמירה בעבירות רצח נגד נשים. מה יש להחמיר מעבר למאסר עולם? הרי אין לנו כאן משהו מעבר לזה, אין לנו עונש מוות.
גם אף אחד לא רוצה שיהיה עונש מוות.
כן, אז...
אף אחד מצדדי האמנה לא רוצה שיהיה עונש מוות.
ואני רוצה אולי לומר למאזינים, אולי לא כולם יודעים, באופן כללי, אין בישראל כמעט פסק. פסיקת עונש מקסימום, גם בעבירות שהם עד 20 שנה, עד 15 שנים, עד 10 שנים, כמעט לא פוסקים בישראל עונשי מקסימום. מעדיפים שיקולי שיקום, מעדיפים אם הוא מבוגר, אומרים שהוא מבוגר, אם הוא צעיר, אומרים שהוא צעיר ועתידו לפניו, אם הוא נשוי, אומרים שיש לו ילדים, אם הוא רווק, אומרים הוא עתיד עוד להינשא, יש לו עתיד, וכו' וכו'.
אם יש לו הרבה עבירות, אומרים, כן. אז זאת בדיוק ההזדמנות, עכשיו כן. להוציא אותו מהמעגל.
כן, כן, הוא כלוא במעגל וצריך לשקם אותו.
דרך כלל, כנראה, אלא אם כן, הוא בא מהמחנה הלא נכון. זאת אומרת, אומרים את זה הרבה פעמים על ערבים, שהחלק שלהם היחסי בפשיעה הוא מאוד 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 גדול. אבל מה יקרה אם יהיה איזה דתי מתנחל שלא נכנס בסטטיסטיקה, ופתאום עושה איזשהו פשע, דווקא איתו יחמירו, כדי הרבה פעמים לבוא ולהגיד, אוקיי, אין לנו מספיק רוצחים מהמגזר הזה, זה מראה על חוסר שוויון, אולי זה בא בגלל זה, אז אולי עכשיו בוא אנחנו קצת נתנקם יותר, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד מקומות, שיהודי שזרק אבנים יקבל עונש חמור, וערבי שזרק אבנים יקבל נזיפה קלה ושוחרר.
צריך לומר שבעבירות מין ועבירות אלימות במשפחה, אני לא בטוח מחקרית שזה נכון מה שאתה אומר שערבים מצבם טוב יותר, או שהם מופלים לטובה. אני בכלל לא בטוח.
אני מדי פעם פשוט רואה כל מיני כתבות שאומרות, הנה יש פה איזה מישהו ערבי שעשה כך וכך, אלימות, זה כל מיני הפרעות.
אז צריך להבחין, צריך להבחין.
שוחררו אחרי יום.
צריך להבחין.
כי אין להם מסוכנות.
צריך להבחין בין אלימות לאומנית, אלימות פוליטית, מרד ערבי, כמו שהיה לנו, אני לא אוהב את כל ההגדרות פרעות, כאילו אנחנו בקישינב, וסליחה שאני אומר, אני חושב שיש כאן מרד ערבי. אז אני חושב שהמרד הערבי שהיה כאן לפני שנה, בהחלט אנחנו רואים פסקי דין שבחלקם פשוט מחפירים, אבל אני רוצה לומר שספציפית בעבירות מין היו הרבה טענות מחקריות, אני אישית לא חקרתי את זה כך שקשה לי להביע עמדה אילו מחקרים הם אמינים יותר ואילו פחות, אבל באופן כלי בהחלט היו מחקרים דווקא על זה שאם ערבים מחמירים יותר בעבירות מין ועבירות אלימות במשפחה, אבל זה משהו שצריך לחקור אותו.
אם מגלים אותם, כי בפזורה הבדואית...
אז יש מעט הרבה פחות תלונות, זה נכון. אבל אני חושב, ועדת דורנר וועדות אחרות, והרבה בדיקות שנעשו בנושא הזה, גילו שהבעיות היום באלימות במשפחה, הם בעיות דווקא בתחומים של פסקי הדין, בשיקולי שיקום,
באכיפה
באופן כללי, ובטיפול משטרתי במי שבא להתלונן. מי שבא להתלונן או מי שבא, לא משנה כרגע מינה מתלונן, הרבה פעמים מקבל יחס לא ראוי מקרב שוטרי משטרת ישראל שמקבלים את התלונה הראשונית. לא רוצה להכפיש, לא כולם, לא תמיד, אבל יש דיווחים על יחס לא ראוי ולא מתאים. והדבר הזה אותו ניתן לתקן ולא שום קשר לאמנה, ולכן אנחנו מדברים פה על מצב שבו גם הבנפיץ, שהרווחים שאולי נקבל מהאמנה, שאנחנו נשפר את... אין מה לשפר, אין הרבה מה לשפר בחקיקה הישראלית. חקיקה הישראלית, אגב, הקדימה מאוד את המערב, גם בהגדרה מאוד רחבה של הטרדה מינית. ברוב מדינות המערב, ההגדרה היא מצומצמת יותר מאשר בדין הישראלי. הדין העברי, לפי חלק מהחוקרים, היה הראשון שבכלל הכיר באונס של אישה, שהיא אשתך החוקית. אז אנחנו לא בשדה שבו ניתן לומר מבחינה משפטית שיש לנו איזשהו חוסר משמעותי בחקיקה. ולכן אנחנו פה מצטרפים לאמנה שבה אנחנו לא מרוויחים משהו ברור. אין לנו מה ללמוד במישור חומרת החוק ממדינות אירופה ביחס לאלימות. יש לנו בהחלט מה לשפר בתחומים אחרים שבהם האמנה בכלל לא עוסקת. וזה מאוד מאוד קל להציר הצהרות במקום לבוא ולטפל בשיפוט שלנו שבעצם מעדיף שיקולי שיקום ולא פוסק עונשי מקסימום. וזה דבר שאותו צריך, או עליו צריך לשקוד, ועליו צריך לעבוד, והוא יהיה טיפול מאוד משמעותי ומרתיע. ובאופן כללי אנחנו הזנחנו בשיטת המשפט הפלילית שלנו במדינת ישראל את הנקמה, זה כאילו מילה שאסור לומר אותה אפילו, את הגמול, סליחה.
את הגמול. כן. יש על זה פרק שעשיתי, לא סתם, שבעצם כן. מפרט את כל השיקולים השונים של הנישה, זה פרק ממש קצר של 10 דקות, שהקלטתי עם עצמי, שנקרא... כלא זה דבר יקר, ובוא ניסיתי ככה לתת מפת דרכים למה השיקולי הנישה, ומדוע כלא לא פיצוי, לא דברים אחרים, בעצם בא מתפיסת עולם של בעצם שיקום, של לבוא וללכת לקראת הנאשם, לקראת החשוד, המורשע, כדי שהוא יוכל לשקם את חייו, ואם אתה חייב תטיל עליו גם איזשהו פיצוי כספי גדול, אז הוא לא יוכל להשתקם, הוא יצא מהכלא עם חובות גדולים, יצטרך הרבה שנים בעצם רק לחסות את הנזק שהוא גרם.
אני חייב להסביר כאן משהו מאוד מאוד יסודי. במקור, שיקולי שיקום היו חלק מגזר הדין. כלומר, בעברית פשוטה, חלק מהשיקולים של איזה עונש אני גוזר עליך עם ביצעת העבירה. היום אנחנו רואים שיקולי שיקום כבר בכתב האישום. כלומר, אני בורר אילו סעיפי אישום אני מכניס לכתב האישום, ושם כבר אני מקל עליך כי אתה בחור צעיר, כי יש לך משפחה, כי יש לך ילדים קטנים. הדבר הזה בעיניי הוא עוול מוסרי במדרגה ראשונה.
אני יכול להגיד שאני מכיר איזשהו תיק שטיפלתי בו, של נערה, בת 17, 17 וחצי, משהו כזה, שהייתה שותפה בשוד בזוין, פשוטו כמשמעו. נשק, אומנם נשק מפלסטיק, אבל נשק שהוצג, היה ירי על השותף שלה לפשע, ואותה גברת, אותה נערה בת 17 וחצי, לא ישבה יום אחד בכלא של שוד מזוין, אתה מצפה שהיא תקבל שנה, שנתיים, עבודות שירות, היא לא ישבה יום בכלא, הלכה לאיזה מוסד, פתוח, המשיכה ללמוד בתיכון, אחר, אומנם הוצא מהמשפחה והייתה באיזשהו מקום שהוא קצת שונה, אבל תחת טיפול של עובדים סוציאליים, לא סוהר, לא סורגים, לא כלום, והכל משיקולי שיקום, כי היא עוד עתידה לפניה, והיא נערה נורמטיבית.
אז צריך לומר כאן משהו שלא נוגעים בו. היום לדבר על גמול כחלק מהרציונלים של המשפט הפלילי, זה משהו שהוא ירד לחלוטין מסדר היום. ולא סתם אמרתי קודם לכן נקמה, אני לא חושב שמדובר באיזה מילה שאסור לומר אותה. אני חושב שהסדר הציבורי והשלווה הציבורית שאני לא צריך לנקוט באלימות, כי אני יודע שאני בעצם מקצה, אני מחצין את האלימות למוסדות המדינה כדי שהם יטפלו בעבריינים ובהפרות הסדר, זה משהו שנותן סדר לחברה ונותן לאנשים ביטחון, ביטחון אישי. וכאשר יש תחושה שהולכת ומצטברת, הולכת ומצטברת, הולכת ומצטברת, שלדוגמה, אם יש מרד ערבי, אז אנשים בדלתות מסתובבות מגיעים למעצר ויוצאים, ועברייני מין משתחררים תוך חצי שנה עם עבודות שירות של שעתיים ביום הברשת סוסים בחווה, והם ממשיכים בדרכם, ופדופילים משתחררים וכו'. הדבר הזה מצטבר לתסיסה חברתית, והדבר הזה הוא מזיק מאוד.
והוא גורם לאנשים לקחת החוק לידיים, כי הם מרגישים שהממשלה או מערכות האכיפה, שהן בעצם חלק מהממשלה, לא לוקחות את החוק לידיים, הן לא מיישמות את החוק.
בהחלט. עכשיו, כל הסוגריים הגדולים האלה שפתחנו, הם בעצם כדי לומר, יש לנו בעיות בהחלט בטיפול בעבריינות בישראל באופן כללי, בעיני יש לנו גם בעיות חמורות מאוד בטיפול בעבריינות מין ועבירות במשפחה, הדברים הללו מאוד מטרידים אותי, הפתרונות להם הם לחלוטין לא קשורים לאמנת איסטנבול, והדברים היחידים שנקבל מאמנת איסטנבול זה את הנזקים בתחום ההגירה ובתחום החינוך. ודיברת קודם לכן על כך שבעיניך המדינה בכלל לא אמורה להכתיב את החינוך למדינה, אנחנו רואים שלדוגמה דוחות הפיקוח של אמנת איסטנבול מתערבות באיטליה, שיש שם הקהילה עדיין קתולית מאמינה ענפה וגדולה מאוד, ויש שם בתי ספר פרטיים קתולים. איטליה נדרשת להשיב למועצת אירופה איך הם מתכוונים להתמודד עם הבעיה, זה מוגדר כבעיה, עם הבעיה הזאת של חינוך פרטי. מדוע? כי משרד החינוך המרכזי לא שולט באופן מלא על התכנים של אותו חינוך פרטי, והם צריכים להשיב למועצת אירופה איך הם מתכוונים לתקן את התקלה הזאת.
אצלנו אין את הבעיה הזאת. אין בעיה. אין בעיה. אפילו הכי עשירים בישראל לא שולחים את הילדים שלהם בית ספר פרטי, חוץ מזה באמת עשרה בית ספר פרטיים או חצי פרטיים שיש בארץ, נגיד ניקח דוגמת הכפר הירוק, בית ספר מאוד אליטיסטי, אבל גם בו תוכנית הלימודים מוכתבת מלמעלה, ואפילו שהוא חצי פרטי וצריך קבלה אליו בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, משרד החינוך אשר בירושלים שולט בו ביד רמה.
כן, ומעבר לענייני החינוך והגירה, אנחנו רואים בעצם אמירה כללית באמנה, שהאמנה למעשה מבקשת מהמדינות למגר מסורות של קהילות מסורתיות, למגר פרקטיקות שיש בהן סטריאוטיפים מגדריים. עכשיו, עצם זה שמדינה מתחייבת כלפי חוץ, אני עוד לא מדבר על איך זה יתורגם בישראל, אבל מתחייבת כלפי חוץ לבוא ולמגר מסורות מקהילות מסורתיות, זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, האם זה הגיוני בכלל להתחייב לדבר כזה? בעיניי בהחלט לא. אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע את הגבולות שלנו במישור הפלילי, ולא במישור של אילו מסורות או ערכים אנחנו אוהבים או לא אוהבים. לדוגמה, בנגב יש עדיין שבטים בדואים, שבהם אישה שנחשדת בבגידה, שמים לה מתכת מלובנת בפה, במעין טקס, שעוד היה נהוג גם אגב, בימי הביניים באירופה הנוצרית, גם כן היה נהוג טקס אורדיל, משפט האל אם היא נכוות מאותה מתכת מלובנת, סימן שהיא אכן בגדה בבעלה.
זה די דומה לטקס שקרה בבית המקדש, רק
ששם זה היה הפוך. כן. כלומר, שמה היה צריך נס כדי שהיא תיפגע. אצל הבדואים צריך נס כדי שהיא לא תיפגע. זה בדיוק הפוך.
לא, אני אומר, זה מין הכרעה מלמעלה. פעם אחת סיפרתי לבדואי שעשה איתי סיור במילואים, בגבול הדרום, על הטקס שלנו, של מה קורה בבית המקדש, משקים אישה במים, ואז אם היא בגדה, אז היא מתה, ואם היא לא בגדה, אז יוצא לה בן זכר, וכולם שמחים. אז הוא אמר לי, ממש במילים האלו, וואלה, זה יכל לחסוך אצלנו הרבה מאוד מקרי מוות. איפה זה בית המקדש שלכם? אז אמרתי, תקשיב, יש שם מחשבת אלקסה, סליחה, יש שם מחשבת כיפת הסלע, יש לנו קצת בעיה, אבל כשזה יקרה, אתה תראה, יבוא הרבה אור לעולם. כלומר, וואלה, אני זרקתי, הייתי התחיל כזה לגמגם, את הבדודה שלי, הייתה סיפור, בסוף היא הלכה לבאר. אמרתי לו, מה זה הלכה לבאר? אנחנו, אתה יודע, בבאר. לא, אז הם לא היו מסורתיים, הם היו חדשניים, הם שמו אותה בבאר.
מזעזע. נתתי את הדוגמה הזאת כדי בעצם להבהיר שיש בהחלט פרקטיקות מסורתיות שחוצות את הרף הפלילי. אנשים מהסוג הזה הם בעיניי רוצחים, ואם האישה לא נהרגת בטקס המזעזע הזה, בהחלט צריך להעמיד אותם לדין על ניסיון רצח בעיניי, ולתת להם עונשי מקסימום. אבל זה צריך להיות הרף, הרף צריך להיות הרף הפלילי. מדינה לא אמורה לעקוב ולבלוש אחר מסורות או ערכים או פרקטיקות כמו שהאמנה מחייבת ולפעול אקטיבית כדי למגר אותן. ומועצת אירופה אכן עוברת מדינה מדינה והמדינות נאלצות להשיב מהם התוכניות שהם יטמיעו בקרב קהילות כדי למגר מהן מסורות, סטריאוטיפים מגדרים ודברים מהסוג הזה, כאשר הרקע הוא שוב איזשהו מאבק בין מגדרי. אנחנו עברנו ממלחמת מעמדות מרקסיסטית על רקע כלכלי למלחמת מגדרים, בעיניי כמובן תיאור מעבר לזה שתיאורטית מדובר בדבר מופרך לחלוטין, גם היסטורית מדובר פשוט בדבר מופרך שכל מי שלמד היסטוריה לא יכול לקבל אותו.
מה, שיש מלחמה כזאת בפועל שמתרחשת?
שיש, כן, בוודאי. אנחנו מדברים על תאים משפחתיים שמנסים לשרוד. אנחנו לא מדברים על הגברים כקולקטיב שמחזיק תחת רשותו, תחת סמכותו בשיעבוד מוחלט נשים. זה לא התיאור הנכון ההיסטורי של הסיטואציות. אנחנו מדברים על תאים משפחתיים שמנסים לשרוד במצבים בלתי אפשריים. באותה מידה היה אפשר, אם אנחנו מחפשים תיאורים מופרכים, היה אפשר לטעון שכל הנשים בהיסטוריה שלחו את הגברים למות בשוחות, תחת רודנותן. מדובר בתיאורים פשוט מופרכים, הייתי אומר אפילו אינפנטילים, סליחה על הביטוי, במובן הזה שהם מאוד בוסריים, הם מאוד מסתכלים בצורה מאוד מאוד שטחית על ההיסטוריה, על המצב האנושי, אם יורשה לי להשתמש בביטוי המופרז הזה, ובטח ובטח שמדינת ישראל לא צריכה לחתום על אמנה אידיאולוגית רדיקלית, שזו הנחת היסוד שלה. זה בטח גם לא נכון לעם היהודי, להיסטוריה של העם היהודי, לאתוס, לתרבות שלנו. אנחנו לא רואים מאבקים מעמדיים, אנחנו רואים אינטרס לאומי, חד נס, ז'בוטינסקי, אנחנו הגענו לציון כדי להיות ציונים.
טוב, אז בנימה אופטימית זו, אחרי ככה באמת הרבה דברים מאוד מצערים שהמנה כוללת, בואו נסיים באיזה נימה קצת יותר אופטימית, נשמח לשמוע ממך איזה המלצה לספר, סרט, פודקאסט, סדרה, מה בראש. אני בינתיים רוצה להמליץ על הספר הצלחה בלימודים של חברי דוקטור רוי יוזביץ', שגם לו יש פודקאסט נהדר. הספר בעצם נותן מלא מלא טיפים של איך לומדים נכון, איך מארגנים את הזמן נכון, באופן כללי טיפים של משמעת עצמית ושל איך אנחנו נגרום לדברים שאנחנו רוצים שיקרו לקרות, ואני קורא אותו ממש בנשימה אחת. ספר גם כליל, גם כיפי, וגם מלא בכל מיני דוגמאות באמת שעוזרות, ואני כבר שמתי את אחת השיטות שהוא המליץ עליהם, בלא לגעת בטלפון, עד שאני לא עושה איזה, מה שאני מחליט, עד שאני לא נגיד הולך לשירותים, מכין קפה, ואני לא יודע, מתפלל, ואז זה בעצם יגרום לי לעשות את הדברים האלה מהר יותר וטוב יותר, כי בסופו של דבר הרבה מאיתנו בודקים את הטלפון או לפני השירותים או בשירותים, וזה משהו שהוא כאילו באמת מראה על איזושהי התמכרות. ובאופן כללי, אם אתה נותן לעצמך פרסים או תמריצים חיוביים על ביצוע דברים שאתה רוצה לעשות, נגיד כמו אימון בוקר, זה יגרום לך לעשות אימון בוקר גם ממש הרבה יותר מהר, וגם אשכרה יגרום לזה שאימון בוקר יתממש ואתה לא תמשיך להתהפך במיטה.
מעניין, אגב הוא גר לא רחוק ממני, ממש שכן שלי, גם אני ממליץ בחום על הספר שלו. אני הייתי רוצה להמליץ על ספר שכבר כמעט לא נמצא בדפוס, של שמעון דובנוב, דברי ימי עם עולם. אני מזמין את כל המאזינים שלנו לבקר בכל חנות יד שנייה, לקנות את הסט שלו. 10 כרכים, קטנים, לא להיבהל, עולים 150 שקלים בממוצע בחנות יד שנייה. אני פחות או יותר מאז גיל 16 קורא בסבבים בלתי פוסקים בשבתות את הספרים הללו. מדובר בסקירה של ההיסטוריה של עם ישראל מאז ימי כנען ועד מלחמת עולם השנייה שבה הוא נרצח. מדובר פשוט בסקירה ממעוף הציפור של כל קורות העם היהודי, בשפה קולחת, כלילה, עם המון המון פרטים, ואני חייב לומר שהתמונה שמשתקפת מהספר הזה, אני לא מצאתי לה תחליף. אחד הספרים שהכי השפיעו עליי בימי חיי, המלצה חמה.
תודה רבה.
תודה רבה.